שפכטל, קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר.
שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל, קפה ועיצוב. היום נמצאת איתי מיטל אשכנזי פומרנץ.
שלום, שלום. איזה כיף להיפגש לעוד פרק. ושלום לקרן בר, המהממת.
והיום נמצאת איתנו חברתנו האהובה, מעצבת חדרי הילדים, אורית כהן יבלונקה.
אני ממש מתרגשת.
כמה חיכינו.
וואי, תקשיבו, אני ממש מתרגשת. א', שבחרתם בי, תודה רבה. לדבר על חדרי ילדים, שזה הכי טבעי לי בעולם.
מי אם לא את.
וזהו, בכיף. ויאללה, בוא נדבר חדרי ילדים.
אז רגע לפני, אני אשמח שתציגי את עצמך.
בשמחה. אז אורית כהן יבלונקה, שלמדנו בעצמאיות. אני אימא לשלוש בנות, ממש כבר גדולות, כי כשהתחלתי את העסק הן היו ממש קטנות. מיה אוטוטו מתגייסת כבר י"ב, ושירה מסיימת חטיבה ועולה לתיכון, ודנדון עולה לכיתה ו' שנה הבאה, אז ממש גדולות. וזהו, נשואה באושר לגדעון, גרה בכפר סבא, ומעצבת חדרי ילדים ונוער, ומרחבי למידה לילדים בעשור האחרון.
את רוצה לספר לנו איך הגעת לתחום הזה של עיצוב חדרי ילדים? איך זה התגלגל?
איך זה התחדד לשם? זה ממש לא נשאר מובנת מאליה.
נכון. וכשהתחלתי את זה גם לפני עשור, לא היה דבר כזה כמעט. עשיתי בדיקה וממש חיפשתי בכל הארץ מעצבות שעושות חדרי ילדים, כי רציתי לראות מה הן עושות.
להשראה.
להשראה. ומצאתי אחת בצפון ועוד אחת, אני לא זוכרת איפה, אני לא יודעת, אפילו באמת אין לי מושג, לא בדקתי לאחרונה מה קורה איתם, אבל זה מה שהיה. וכולם אמרו לי, את עושה טעות, שאת ממקדת את עצמך, מצמצמת את עצמך. זו הייתה המילה. ואני חשבתי שאיך אפשר לצמצם כשמדובר בחדרי ילדים, כי מי במדינת ישראל אין לו ילדים כמעט, כאילו זה דווקא הרוב, ובעיניי זה נישה מאוד מיוחדת. אבל אני רגע רצתי קדימה, בעצם הייתי בחופשת, לפני חופשת הלידה עם דנה, הייתי בת 35, הייתי בהיריון, ידעתי שזה יהיה ההיריון האחרון, וידעתי שאם אני רוצה שינוי, זה הזמן שלי. אני בן אדם מאוד מתוכנן, כפי שניתן להבין, והבנתי שאם אני רוצה לעשות את השינוי, זה המאני טיים שלי. החופשת לידה תיתן לי את כמה חודשים האלה לעשות את השינוי. אז בעצם כבר בהיריון, כבר חשבתי, מפיתי, עשיתי, עמד על הקף בית ברל וחינוך או עיצוב, שעיצוב בהתחלה היה נראה לי, כיף לי לעשות את זה, אבל מה זה קשור? זה היה נראה לי תחביב, לא היה נראה לי כאילו משהו שכאילו לא הבנתי.
לא מקצוע.
כן, לא, כאילו אמרתי, זה שאני מחבבת לעשות את זה, זה אומר שאני אהיה כאילו, זה נשמע קצת יומרני בהתחלה, כאילו, לא הבנתי איך זה קשור אליי, כי בשום שלב בחיים שלי כשהייתי צעירה, לא חשבתי להיות מעצבת. ובאמת נרשמתי לבית ברל, ואז משכתי את הדפסים חזרה, ונרשמתי לשנקר. וכשילדתי דנה, אחרי חודש, כבר התחלתי את הלימודים, זה היה ממש מתוכנן כל רגע בחופשת לידה. וזהו, אז בין הנקה ללימודים לגידול דנה, ביום ששמתי אותה בגן, זה היום שהאתר שלי עלה לאוויר כבר, כמעט בלי הרבה חדרים, אבל זו הייתה התחלה. והיא הייתה התחלה מאוד מרגשת. ואמיצה.
עוד תינוק.
ממש ככה.
אז עכשיו אני רוצה שנצלול יותר להבדל בין עיצוב חדרי ילדים לבין עיצוב של חדרים אחרים בבית.
של חדרי שינה.
אוקיי, חדרי שינה בכלל, למבוגרים, או חדרי שינה לנוער, או
בכלל, זאת אומרת, ההבדלים בין עיצוב חדר ילדים לבין עיצוב של חדרים אחרים בבית. לא משנה איזה.
כן.
מה חשוב?
אוקיי, תראו, כיוון שאני באמת מתמקדת רק בחדרי ילדים, אז אני, יש לי נטייה לראות בצורה מלאה את עולמו של הילד. מה שנקרא. זאת אומרת, אני גם מבחירה, אם לא ציינתי את זה מקודם, בהתייחסות שלי, למה דווקא חדרי ילדים, כי באמת אני מאוד מאוד אוהבת את העולם הזה. אני גם עכשיו עושה איזשהו סוג של, אולי נספיק לדבר על זה בהמשך, פחות קשור לפרק, אבל בהוויה שלי כולי, ממוקדת ילדים. זאת אומרת, אני יודעת שלא משנה מה אני אעשה בחיים, זה יהיה קשור לילדים. אז יש לי נטייה להתעמק בעולם הזה ולחשוב עליו מכל הכיוונים, על כל עולם התוכן שלו. וכשאני ניגשת לעצב חדר של ילד, אז אני רואה לפניי ילד. אני רואה גם את מה שההורים שלו מספרים לי עליו. אני רואה את מה שהוא אומר לי, גם מילולית וגם בשפת הגוף שלו. זאת אומרת, השיחה עם הילד, כשאני באה לעצב לו, היא כל כך חשובה, כי היא מלמדת אותי המון. אני כל הזמן מסבירה להורים, מה, אבל הוא קטן, מה, לא יודעת, מה הוא יגיד לך, הוא לא אומר... אבל תמיד אני מראה להם איך בשיחה אחת אני מוציאה כל כך הרבה מידע, גם אם הוא אמר או לא אמר. ואז ההורים משלימים לי את התמונה. ואז גם ההסתכלות שלי על הבית, אני משלימה את התמונה. אז כשאני, אם אני מסתכלת על הבדל בין חדרי ילדים או סתם, לא סתם, כל חדר בעיניי, גם חדר שינה להורים בעיניי הוא סופר חשוב. זה המפלט שלנו בסוף היום, אני כל כך חושבת שחשוב להשקיע בחדרי שינה של מבוגרים, אבל כשאני מתמקד בילדים, אני רואה עולם תוכן שלם ושאני צריכה לשקף אותו. זאת אומרת, בעיניים שלי, החדר צריך לשקף את מי שגר שם. זאת אומרת, אני רוצה לראות את האופי של הילד, אני רוצה לראות את החוזקות שלו, אני רוצה לראות את הדברים שהוא מתגאה בהם, מדפי תצוגה. אני רוצה לראות אם יש דברים שאני רוצה לחזק אצלו, כי אמרו לי שצריך לחזק, כי אולי הביטחון העצמי שלו נמוך וזה יעזור לו לחזק, אז אולי נתלה לו טבעות, טבעות אולימפיות. כל הזמן לחשוב איך אני בונה חדר שבאמת ישקף לי את הילד, והילד ירגיש בו הכי הכי חשוב, בטח בתקופה כזאת, בטוח.
תמיד צריך את זה, אבל עכשיו זה עוד יותר מחודד לנו.
ממש.
כמה הבית והחדר צריך לתת את היכל המוגן הזה.
ממש, כי אני חושבת שכולנו, אני זוכרת שניסיתי להעלות איזה וידאו, כי הטראומה הייתה כל כך קשה שלקחו ילדים מהחדרים שלהם. כן. ואני אומרת, החדר של הילד זה, איך הילדים האלה אחר כך יחזרו, איך ירגישו מוגנים לישון לבד בלי ההורים.
איך יהיה להם חדר,
נכון,
כאילו, אמיתי.
כי גם במצב רגיל, בלי מלחמה, אני מגיעה להרבה משפחות שיש להם את העניין הזה של ילדים שעדיין ישנים מההורים, ותעזרי לנו לעשות את המעבר, ואני נותנת לילד את הביטחון לאט לאט להרגיש לבד, זה בסדר להיות בחדר שלך.
שאובייקטיבי הכל בסדר.
בדיוק.
ושאין חיות טורפות אותם, זה פשוט נורא. אבל חשוב, אני רוצה לשאול אותך, איזה שאלות את שואלת את הילדים? כלומר, תני לנו כמה דוגמאות להוציא את המידע הזה מהילדים. איזה דברים חשוב לחדד איתם כדי לייצר את ההיכל המוגן הזה?
כן. אז קודם כל, אני תמיד משתדלת שאם הילד מספיק בוגר והוא יכול לשחרר את אבא או אמא, אז אני שואלת, זה בסדר שאנחנו נשב לבד? אם הילד מאשר לי נהדר. הדבר השני שאני שואלת שאני נכנס לחדר, איפה נוח לו שאני אשב? כי אני מוצאת שהמרחב האישי שלך לא תמיד, לא כל הילדים נוח להם שתשבי להם על המיטה או תשבי. אז אני תמיד ככה מנסה לצמצם את עצמי, או שאני יושבת על השטיח או על הכיסא, איפה שהכי נוח לו, והילדים ממש זורמים, זה בואי תשבי איתי על המיטה. אז השאלות שאני מתחילה זה קודם כל להכיר אותך. אז רגע, אז אני יודעת שאתה בן, ואתה בכיתה, ומה אתה הכי אוהב ללמוד בבית ספר? ומה המקצוע שאתה הכי אוהב? ומה הכי כיף לך שם? ומה אתה עושה אחר הצהריים? באמת מעניין אותי להבין את העולם שלו, מה הוא חווה, מה החוג שהכי מעצים אותו, מה החוג ש... הוא הולך, אבל את מרגישה שכאילו הוא הולך כי זה לא מבחירה, כי הבאים החליטו שהוא צריך להיות בחמישה חוגים בשבוע, חמש חוגים, חמישה, לא תוקבה שאני לא טועה פה.
חמישה.
אז אני קודם כל לומדת להכיר את עולם התוכן, ואז אני אומרת, טוב, בוא ננסה, אם זה ממש קטנים, אז אני כאילו מנסה להכניס אותם לעולם הדמיון, ואני אומרת, אם אנחנו עכשיו עוצמים את העיניים, ואנחנו מדמיינים שכבר הצפתי לך את החדר, ואנחנו פה יושבים, ואנחנו כל כך מתרגשים, ואתה מסתכל מסביב, ואתה כל כך, מה אתה רואה? ואז הילד מתחיל לעשות את התהליך שאני בעצם עושה בבית, בתהליך ההשראה. הוא מתחיל לנסות לדמיין את החלום הזה, שכאילו, וואו, החדר שלו מושלם, כמו שהוא חלם. ואז הוא אומר לי, הקירות זה, ויש לי, הייתה לי ילדה שאמרה לי, פיצה על התקרה. וכאילו, וכל אחד, וזה בסדר, ואני רושמת הכל. אני רושמת כל אסוציאציה שעולה לילד. בסדר, אני אחר כך אראה מה אני עושה עם זה. אבל... בעצם זה מהשאלות הטכניות הבסיסיות, ועד באמת בוא ניכנס לעולם התוכן. ומה הכי חשוב לך, ומה חסר לך היום בחדר? ומה מפריע לך? ואם יש את הדבר האחד הזה שכן היית רוצה שיישאר בחדר או יותר, מה חשוב לך שיישאר? אתה מסתכל על החדר, אם אנחנו נוציא הכל עכשיו החוצה, מה אתה רוצה שיישאר?
מקסים.
אני חשה שאני מדברת מלא ואתם...
לא, אנחנו סופגות.
נפעמות. בעצם אמרת פה כמה דברים מאוד יפים בעיניי, שבעצם מראה כמה רגישות יש לך לילדים ולעיצוב, וכמו שאנחנו, כל המעצבות יודעות שאנחנו צריכות לתחקר את המשפחה.
את הלקוח, נכון.
ואת הלקוח, ולהבין את הצרכים. יש פה לפעמים, כשמדובר בעיצוב חדרי ילדים, איזשהו דיסוננס בין מה שההורים רוצים, למה שהילדים נכון, רוצים, נכון. למה שהמעצבת רוצה. איך, מבחינה ויזואלית, זאת אומרת, התוצר הסופי. כן. איך מתגברים על הדברים האלה, בעיקר בעידן של מותגים או שילובי צבעים, כל מיני שילדים הרבה פעמים אוהבים צבעים שהם חזקים.
חזקים, דומיננטיים, דמויות שהם פתאום הדמות שמלווה אותו עכשיו בחיים.
סמי הקבאי.
סמי הקבאי, יש את הכל הנינג'אגו האלה, אני, כאילו אני לא, אין לי בנים, אבל כל כך הרבה למדתי מכל הבנים שהצבתי שאני כאילו... כל הדמויות האלה שהם פתאום הכי דומיננטיים וכל החדר זה מה שהוא רוצה.
והם גם יכול להיות שהם משקפים לו כרגע את הבן אדם שהוא רוצה להיות ואת החוזקות שלו, והם אלו שנותנים לו את הביטחון.
כן, נכון. הוא מרגיש, הוא מזדהה איתם. זה הזדהות כזו עם הדמויות, ובגלל זה הוא רוצה שהם יהיו חלק, כאילו, מבחינתו הם חלק בלתי נפרד מהחדר.
אז אני רוצה רגע לומר לבן שלי שהחדר שלו לא סופר מעוצב, הבן של הסנדלר הולך יפה.
בטח נקי, קווים נקיים מאוד.
לא, הוא פשוט מאוד אוהב אנימה ומנגה, וכל פעם, נגיד עכשיו, עוד מעט יש לו יום הולדת, הוא אוהב ללכת לסנטר, ולקנות דמויות של אנימה, לקנות פוסטרים של אנימה, ופשוט זה כמו חדר של ילד מה-90s, שיש לו פוסטרים של אנימה על כל הקירות. אז אני לא בטוחה עד כמה זה מהמם, כי כרגע אני נותנת לו...
את לא בטוחה כמה זה מהמם בעיניים שלך כמעצבת?
בעיניים שלי כמעצבת.
לא כאימא, עכשיו אני שמה אותך.
לא, בעיניים שלי כמעצבת.
הבנתי אותך.
כאימא זה מהמם, אני גם אאפשר לו את זה, ומבחינתי זה העולם שלו, זה החדר שלו. גם עשינו לו כזה מין מדפי תצוגה לכל הלגו שהוא בנה, ולדמויות אנימה והכל, אז באמת כל הדברים. אני כן מרגישה שזה קצת יותר מדי שלו ומעט מדי שלי. אז איך מגשרים על הדבר הזה?
אני רוצה רגע להגיד משהו, שאני חושבת שצריך לשים גם את החדרים של הילדים. נכון, שאנחנו עושות איזה פרויקט, נורא בא לנו לצלם את זה, ובא לנו שזה ייראה כמו שצריך באתר שלנו, או לחשוב על עצמנו. אבל בסוף אנחנו באות בשביל הילד, ואם בתור אימא, מבחינתי, בתור אימא ובתור ילד זה עובר אתכם, אז זה מושלם ככה בדיוק, ואולי אפשר אחר כך לעדן את זה. אנחנו נדבר עוד על הדברים, אבל אני באמת חושבת שזה בסדר גם שלא הכל יהיה מעוצב כזה למגזין.
לחלוטין אני מסכימה איתך, אבל אני כן רוצה למצוא את האיזון, שזה לא יראה לגמרי שלוח, מדבקות על כל הרייטים.
אני רוצה להתייחס לשתיכן, כי יש לי מה להגיד לך, ואני מחזירה אותך ממש לרגע שאמרת, את רוצה כמעצבת שזה יתאים למשפחה, להתאים לילד, ויתאים למה שאת רוצה. ואני חייבת לשים פה סייג, כי אני אף פעם לא שמה, לא שאני מרמזת חלילה כאילו אחרת, על מישהו, אני פשוט אומרת, אני אף פעם, זה לא אני. זה אני תמיד בגישור הזה בין הילד להורים. זה אני מרגישה שהגישור שלי. הרבה פעמים אני יכולה לבוא ולהגיד, יש לי ויז'ן, ואז אני אראה את הילדה ואני אראה שהיא בכלל, כאילו אני, ברור לי מה הייתי עושה פה בחדר הזה. אבל לילדה יש לה רצונות מאוד ברורים. במיוחד בגיל ההתבגרות, והגיל ההתבגרות היום מתחיל מאוד מוקדם. אצל בנות זה יותר נוכח. הן יותר חזקות על מה שהן רוצות. אז אני תמיד... אני בסדר, מה שאת רוצה זה מה שיהיה פה בסופו של דבר, ואני אגשר את זה גם להורים ואנחנו נדייק את זה. אז רגע, עכשיו אני כבר שכחתי מה רציתי להתייחס אלייך, אבל אני אחזור רגע למה שאמרת, איך אני יוצרת את הגישור הזה. אני כל הזמן אומרת להורים, לא צריך להילחץ מכל הפנטזיות והחלומות שיש לילדים, לא להיבהל מצבעים בוהקים, כי אני נורא חשוב לי לשמוע מה הילד רוצה, וכן להראות לו שאני התייחסתי בחדר למה שהוא ביקש. אני לא יכולה לעשות שיחה של 20 דקות עם ילד, לשמוע שהוא אוהב אדום, שחור, צהוב, זה, ותעשי לי את הקיר הזה אדום, ופה, ושם, וזה, וזה, וזה. והאמא תבוא ותגיד לי, לא, 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 בית, מה פתאום, אין מצב, רק קיר לבן, אני לא אני כל הזמן אומרת, אומנות ואקססוריז זה דברים שעם השנים מתחלפים, הטעם של הילד מתחלף, אנחנו יוצרים בסיס שהוא בסיס נקי, טוב, שאפשר לגדול איתו, וכל השאר בר תחלופה. שזה לא אומנות.
אנחנו נגיע לזה.
נגיע לזה. אבל אני אומרת, לא לפחד לתת לילד את המקום שלו. זה מה שאני מתכוונת להגיד. אז אם עכשיו הקטע שלו זה הפוסטרים של אניגמה וכל הדמויות האלה, מהמם. אז אני אמצא את הוושי טייפ היפה, ואני אתלה את זה איתו, ואני אגיד לו, אין בעיה, נעשה את הפוסטרים האלה, אז בוא נחשוב רק איך נמקם אותם. וואו, תראה כמה... ותראי כמה הוא מתרגש בטח לחזור, כמה החדר הזה משקף אותו ואת עולם התוכן שלו, וזה בעיניי הכי חשוב. ואפרופו שאמרת, זה מה שרציתי להתייחס, כשאנחנו מגיעות לעיצוב לצילומים, ולצלמת שלי, אני מקווה שלא תכעס עלי דנה עכשיו, אם תשמע את זה, שהיא נורא יש לה נטייה לנקות לי מדפים, אבל אני רוצה להראות להורים, כי כל הזמן שואלים, בסדר, אבל החדר, אני רואה את התגובות של ההורים כשמעלים חדרים, לא רק אצלי, בכלל במצוות, הכל מאוד סטרי לי, איפה כל היחסון, איפה כל הזה? אני רוצה להראות חדרים אמיתיים שילדים גרים בהם, ולא... כדי להראות שבאמת איך פתרנו את כל הבלגן, ואיך פתרנו את כל היחסון, ואיפה שמנו את כל הדברים.
זה ממש נכון, כי הבתים, אני חושבת ש... הכי מדהימים שיצאו לי לעצב, הם לאו דווקא אלה שהכי מפונפנים, או עם הכי הרבה, זה... יש לי בית שהצבתי, אפילו לא הצבתי את כל הבית, הצבתי את איזה גרם מדרגות עם יחסון, זה בית שהצבתי עם קולגה שירה גנני, ובהתחלה שהייתי נכנסת הבית היה, מה זה מבולגן? ממש בלגן, בלגן. ואחרי העיצוב, אחרי שפתרנו את כל בעיות היחסון, וגם לקחו מארגנת... בתים שתעשה להם את האסטרטגיה מאחורי כן. העיצוב
וואי, כמה זה חשוב.
של הבית. כן, אנחנו נזמין אותה גם פה לפרק. אז פתאום הבית היה מסודר. הוא לא היה בית שחיים בו ממש, אבל זה פשוט הצליח להישמר גם אחר כך. אז כמה העיצוב והתכנון הם חשובים.
אנחנו יכולות גם לשים רגע על השולחן שיש את הבית לא צריך להיות כמו בצילומים, וכשאני אומרת המגזין והצילומים, זה מבחינתי הכי מוקצה, הכי סטרילי. וגם אני, אגב, אוהבת בתים שהם, שרואים את המגבת, שהסמיכה על הזה, שהקריות, לא הכל מוקפד כזה. אז יש את, את הבית שחיים בו, שאפשר להוריד את הנעליים בכניסה, ואפשר לשים רגע את התיק, כי הלכתם לאכול ארוחת צהריים. כלומר, יש את, את הבלגן הקליל. אבל יש סדר מאחורי הקלעים, אתה יודע לאיפה זה הולך, אתה יודע מה שייך לאן, ואז גם לכל בני הבית מאוד קל לסדר, שזה חלק ממה שאנחנו כולנו עושות.
לגמרי, אם אני יכולה להוסיף, שאני כל פעם כשאני באה לבתים, כשהם עמוסים לעיפה, ויש המון בתים, אני לא אקרא לזה, זה כאילו, אגרנות היא מילה קשוחה.
כבדה, כן.
כבדה. אבל באיזשהו מקום את רואה את על הרבה אנשים שבשלב כלשהו הם שחררו וכבר איבדו את היכולת להשתלט על הבית. ואני אומרת שהבסיס לכל עיצוב טוב, זה חייב להיות קודם כל סדר וארגון. ותמיד הרבה מהבתים אני משאירה שיעורי בית ראשונים לפני, כאילו אני אומרת לילדים, אנחנו עם שיעורי בית, אבל שלא יתבאסו עליי, אבל אין מה לעשות, כי אי אפשר לעצב ואז שהם יחזירו את כל הבית, זה לא עובד ככה.
ברור.
כי אז לא עשיתי כלום. אני חושבת שתהליך של עיצוב, לפחות ככה זה עובד אצלי כשאני באה לחדרי ילדים, אני חושבת שעיקר העומס הוא בחדרי הילדים, המשחקים, כל הבלגן. אנחנו קודם כל, תוכנית עבודה של סדר וארגון. זה לא המומחיות שלי, אבל עם השנים, הבנתי שאני חייבת לשים דגש ולתת ללקוחות טיפים להתמודד עם זה, ומשם אנחנו ממשיכים.
אנחנו באמת נותנות תמיד ללקוחות שלנו טיפים לאיך לעשות את זה, וגם לפעמים אומרים שזה מקובל לגמרי להזמין עזרה חיצונית, כי לפעמים כבר אנשים עמוסים מדי, החיים עמוסים מדי, העבודה, הילדים, אתה מעדיף להיות עם הילדים שלוש שעות אחר הצהריים בחיבוק ובארוחת ערב רגועה, מאשר לעשות להם את הטרטור של לסדר ולארגן את הדברים, אז אפשר באמת להשתמש בעזרה חיצונית. ואני יכולה להגיד שאני ראיתי לא מעט בתים שאמרו לי, אין לנו מקום, אין לנו, שבאתי גם כן לפרויקטים נקודתיים ורצו להסדר את הבלגן. כשאני הופכת את כל הבית, אני יכולה לתכנן את כל את כל המקומות של האחסון של כל הדברים, אני רואה את מה שהם צריכים, וגם אז אני אומרת להם, תעשו רגע סדר, שנראה מה את כל זה אנחנו צריכים לעשות. אבל אני פותחת להם ארונות ברשות, ואני לפעמים רואה ארונות ריקים. ריקים.
או לא מאורגנים, נכון. או לא מאורגנים
בכלום, שהמשחקים למעלה, הבגדים למטה, קצת משחקים בצד, קצת, ואת אומרת כאילו, רגע, גם בקונסטלציה הקיימת, מארגנת בתים אחת, מישהי שיודעת לעשות את הקסמים לבפנים, יכולה לעשות להם פה שיפט, ויהיה פה אחרת לגמרי.
זה בדיוק הבתים האלה, זה בדיוק שם זה קורה. אין חשיבה ארגונית, אין סדר בתוך הארונות.
לפעמים הם לא ב-DNA.
בזבוז מקום שלא יאמן. אני אומר, תראו כמה מקום יש לכם פה בתוך הארון, אם זה רק היה מאורגן נכון. ואני מסכימה לגמרי, יש דברים שמשפחות צריכים להבין, שצריך לקחת אאוטסורסינג, כי אני לא משתלט על ה... אני לא אעמוד בזה, וזה לא יקרה.
ולשחרר.
כן.
אז אני רוצה להחזיר אותנו לחדרי ילדים, כי באמת יהיה לנו חכו, כי יהיה לנו פרק על ארגון הבית, פרק שאני צופה שהוא יהיה ממש ממש מהמם. ואני רוצה שנדבר על הקטע הזה שילדים גדלים. זאת אומרת, הם לא נשארים לא תינוקות ולא פעוטות לאורך זמן. יש שלב שהם בין ילדים לטינג'ר שהוא קצת יותר ארוך, ואחר כך כבר
קפיצה.
וצריך להתייחס לזה. הרבה פעמים שבאים אליי עם חדרי תינוקות, אז אני אומרת, תקשיבו, תיקחו אפילו יד שנייה את הריהוט של התינוקות, כי עוד שנתיים הוא לא רלוונטי. אנחנו צריכים לעצב את הבסיס, זאת אומרת, עדיף לי שנשקיע באיזה טפט מדהים, גם לא תינוקים מדי, וניצור איזשהו בסיס שהוא מעוצב שלאורך השנים מלווה אותם, וזה יכול להיות ממש מחדר של תינוק עד חדר של מתבגר, אם עושים את זה נכון, אז אני ממש אשמח שנדבר על זה.
נכון. את האמת שכשחשבתי על, על, על הלוגו של העסק שלי וכאילו המשפט שיבוא איתו ולקח לי, ואז זה בא לי, חדרים לגדול בהם, כי אני לא חושבת שזה יכול להיות יותר מדויק מזה. כי אני כל הזמן אומרת, המטרה שלי כשאני באה לבית, אני אומרת, המטרה שלי שלא תרגישו עוד שנתיים שהחדר תינוקי. המטרה שלי שהחדר ילווה אותו עשור קדימה. עכשיו שוב, אני אומרת, עשור קדימה זה תלוי באיזה שלב בחיים אני פוגשת את הילד. כשבאמת זה ילד ראשון ורק נולד ואנחנו רוצים להשקיע בחדר תינוק, בסדר, אני עדיין מייצרת בסיס שהוא נקי, קווים נקיים, שאם אחר כך יבוא בן או בת, או זאת אומרת שתהיה פה איזושהי התאמה, שלא יצטרך להיות שינוי ממש מהותי, או אם השקענו בטפט, אז שלא עכשיו נצטרך להחליף אותו, כי זה פתאום יותר מדי גרלי או יותר מדי בנים, למרות שהיום בעיניי כבר הכל מאוד יוניסקס, אבל עדיין יש טפטים מאוד מגדריים, ונורא קל גם ליפול אליהם. הרבה הורים עושים את זה בחדר הראשון.
It's a girl. בלון יבודים.
לא רק, אני יכולה לספר על הבת שלי, שהייתה קטנה, היא היה תקופה מאוד 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 קצרה, שהיא אהבה נסיכות, ואז היא פשוט שנאה נסיכות, היא לא הסכימה שום דבר עם נסיכות.
נסתכל, כן.
אז, כן. וזה היה לפני, כאילו היא עכשיו בת 8, וזה היה כבר לפני כמה שנים. אז אם הייתי מעצבת לחדר נסיכות, אז הלך עליי.
אז כשיש דרישה לנסיכות, ותדעי לך שזה קורה לי לא מעט, ואפילו מהורים, וואי, היא מתה לנסיכות, את חייבת לעשות לנסיכות, גיל כזה 4, אני אומרת, אוקיי, אם יהיו נסיכות, זה יהיה רק באומנות. ואז אני יודעת שבחרתי מסגרת יפה והצבע על הקיר מושלם, ובחרתי איזושהי יצירת אומנות של נסיכות שהיא יחסית לא ילדותית, אבל היא כזאת כן נותנת איזושהי אווירה מגניבה, והילדה מתלהבת ממנה כי זה כאילו כל הצבעים וכל הדמויות שהיא אוהבת, ועוד כמה שנים אפשר להוציא את הפוסטר מתוך המסגרת, ולהגיד, מצינו, בוא נשים פה משהו אחר. כי נסיכות ו... כל הדמויות האלה של הבנים, של הלגו, זה בדיוק על אותו משקל מבחינתי, וסמי הקבא, זה על אותו משקל, כאילו, זה לא דמויות שאני יהפכו להיות. אני כן יכולה לחשוב נגיד על בובספוג, שהוא דמות מגניבה והרבה ילדים אוהבים אותו, לעשות ממנו איזה, דווקא לא הייתי לוקחת אותו אולי לאומנות, אולי הייתי לוקחת אותו לאיזה אקססוריז בחדר. שגם, זה בסדר, עם עוד כמה שנים זה יוחלף, זה בדיוק הדברים שמוחלפים.
אז נדבר לקהל הרחב, שאנחנו, מה שאנחנו אמרנו פה, זה גם פעם שנייה שהתייחסנו לזה באותה צורה, שאפשר את החדר לעשות אותו יותר ניטרלי, מתאים ליותר אנשים, ואת הצבעים העזים, את הדברים הנקודתיים שהיום הם בטירוף עליהם, ומחר ממש לא יעניין אותם, להכניס באקססוריז, בתמונות, במצעים, דברים יותר ממוקדים שקל לעשות את התחלופה ולהתאים את זה לגיל הילד.
אז מצעים אני שמה סייג, אני תמיד אומרת להורים, לבן, 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 זה הכי מרגיע, הכי אתה רוצה בסוף יום להירגע. אני לא רוצה להיכנס עם בובספוג לישון, וגם הילד שלך בן החמש לא רוצה להיכנס, אולי הוא רוצה, אבל אני אקנה לו כרית פרווה מפנקת של בובספוג, והמיטה תהיה ניטרלית ונקייה, וגם זה נותן יותר שקט לחדר מאשר... אבל אני רגע אגיד, אם אני אצטרך לדייק את זה להורים שמקשיבים לנו, אז בחשיבה שלי אני יוצרת בסיס שהוא קלאסי, שהוא טיימלס, שאפשר לגדול איתו, ואז הייתה לי עוד מילה ושכחתי, ועוד משהו שאני אומרת, זה תמיד החשיבה שלי, נגיד בבחירת הריהוט, בפעם הראשונה אני הולכת לעשות ארון לילד, הולכת לעשות מיטה, אני אומרת לעצמי, אני אוהבת הארון הזה שהילד יעזוב את הבית, אני כזה רחוק חושבת. בחיי, ותמיד חשבתי ככה, לא משנה שעברתי עם הבנות שלי כבר שלוש דירות, אבל אני מסתכלת אהרון, אני אומרת, אני אוהב אותו כשהם יעזבו את הבית, הוא יראה לי מתאים, קלאסי, נקי, הוא תמיד יהיה יפה בעיניי, כן, כן, יופי, אהבתי, אני לוקחת אותו, כי זה לא באמת משנה לילד איזה אהרון אני אבחר לו. אני יכולה להגניב אותו עם ידיות מיוחדות. אני יכולה לתת לו את העולם התוכן שלו בדברים אחרים. זה לא באמת קריטי עבור הילד איזה אהרון אני אבחר, ופה יכולה להיות הבחירה שלכם.
אז בעצם האסטרטגיה היא אבנים גדולות, הן בסיס, איתן, קלאסי.
גם השקעה לטווח ארוך.
השקעה לטווח ארוך, אני לא אפחד להשקיע בזה יותר כסף גם. ובאבנים הקטנות, אז אני יכולה קצת פחות להשקיע את הכסף, ולעשות משהו שהוא יותר מתחלף. ואפילו בתכנון דיברת על ידיות. ידיות, אני הרבה פעמים, במיוחד בחדרי ילדים, מעדיף ידיות כפתור, כי קל מאוד להחליף אותם אחר כך, אני לא צריכה לחפש את המידה של הידית שתהיה בדיוק. אז זה משהו שהוא טיפ קטן שהוא ככה משנה חיים.
נכון, כי הגולות יש בהן מבחר מגניב.
כן, אפשר להזמין.
זה גם יותר קל מאונליין.
וקל מאונליין, ובדיוק. אז אפשר באמת את כל הדברים אונליין ולחסוך בהם, ולהגיד, אני משקיע בבסיס.
בואו נדבר על לקוחות חוזרים. יש
לקוחות חוזרים בתחום שלי אין הרבה, כי המטרה באמת שהם לא יחזרו. סליחה, זה נשמע כאילו קשוח.
דרמטי בה.
דרמטי, אבל כאילו המטרה שלי באמת, אלא אם כן באמת הילדים ממש גדלו, והם פתאום יחזרו אליי ויגידו, את זוכרת שעשית לנו? הילדה זה בגיל 4 ועכשיו היא בת מצווש ובואי תעשי. אז זה תמיד משמח ומרגש. יש לקוחות חוזרים, הם לא הרבה, וזה בסדר, כי אני באמת לא מצפה שהם יחזרו.
גם זה תלוי כספי. לפעמים יש אנשים שהתקציב קצת פחות לחוץ להם, והם שווה להם להזמין את את השירות הכל נהדר הזה, ויש כאלו שיעדיפו לעשות את זה בפעם אחת וזהו.
גם בוא נודע על האמת, זה לא מקצוע של לקוחות חוזרים שוב ושוב, גם אם לקוח חוזר עוד פעם, עוד פעמיים,
נכון,
לפעמים
זה לא קורה הרבה.
לפגישת ייעוץ,
נכון.
מעטים הם הלקוחות שעוברים כל... חמש שנים בית וחוזרים.
אז דרך אגב, אפרופו לקוחות, זה בדיוק הלקוחות החוזרים שלי. הפגישות ייעוץ, כי לפעמים באמת עשיתי את החדר, והבסיס עדיין אחלה. הוא אומר, אבל תקשיב, עכשיו הוא רוצה קצת תמונות אחרות, ועכשיו הוא... ובדיוק בשביל זה אני חוזרת. זה כן. וזה מעולה. אני שמחה.
אז הנה, לקוחות חוזרים, יש לך.
ואני אגיד יותר מזה. אני אומרת ללקוחות שלי, לכל אלה שעשו איתי תהליך מלא, פחות בייעוץ, עוד כמה שנים, נגיד אם אני מגיעה במצב שהמיטה היא עדיין מיטת יחיד, ואני יודעת שעוד שנתיים הילד כבר יצטרך להחליף. אני אומרת, כבר הצבתי איתכם את החדר, בבקשה תפנו אליי, זה לא יעלה לכם, זה חלק מהשירות. אני לא אבחר, הם אומרים לי, אז בואי נעשה בחירה, אני אומרת לא, כי עוד שנתיים אני לא יודעת כבר מה יהיה בשוק. תחזרו אליי עוד שנתיים, אני יודעת איך החדר נראה, אני יודעת מה בחרתי, אני אבחר את המיטה המושלמת. ואז זהו, לא צריכים יותר מזה. וזה גם לא יעלה להם הבחירה, הם רק ילכו ויקנו. אז זה בעיניי כאילו גם...
נעשה עוד איזה... עוד איזה רזולוציה, נרד, איך אנחנו שומרים על החדר מסודר? בואו ניתן פה כמה טיפים לארגון של החדר, שלא יתרבב.
כן, זה גם מתאים לפרק הבא שלכם, או מתי שהוא לא יהיה הפרק על אחסון, אבל זה בעיניי בסיס משמעותי למצוא פתרונות, כי זה לא העניין שהחדר יהיה יפה, ושארתי את הילד עם כל הבלגן שלו, והעומס של הלגו.
במסדרון.
בדיוק, אם אני לא מצאתי פתרון ללגו, אם אני לא מצאתי פתרון לילדה שהיא חזק ביצירות, ויש לה מלא חומרי יצירה, או מלא מלא בובות שיש לה אוסף, או שלא תמיד מתאים את הכל לשים על מדף תצוגה.
אז אני רוצה רגע לחדד את השאלה של מיטל לגבי הסדר, כי מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו זה בעצם אסטרטגיה של חדר, של סידור של חדר, ואיך אני משלבת בין האלמנטים השונים שחדר ילדים דורש, שזה משחק, למידה, לפעמים פינת קריאה. גם היום לילדים יש המון תחומי עניין, לפעמים צריך מערכת טופים, נכון. לפעמים, לא יודעת, הבת שלי רוצה להיות די-ג'יי, אז כבר לא יודעת איפה אפשר להשיג. בינתיים זה באייפד קורה. אבל באמת כל מיני, הבן שלי בקיקבוקסינג, אז להוריד לו סאקי גרוף מהתקרה, כל מיני דברים שפעם לא היו, וגם החדרים בישראל, בואו נודע על האמת.
סטנדרטים קטנים.
פיצים.
נכון.
אז איך עושים את זה? איך אנחנו עושות את זה?
שאלה מעולה, ואני אגיד דבר מאוד פשוט. אי אפשר to have it all, וכאילו, וגם להכניס את התחומים, וגם, אני אומרת, משהו, על משהו נצטרך להתפשר. עכשיו, אני לא קוראת לזה התפשרות, כי בעיניי, הרבה פעמים גם הורים נוטים להכניס שולחן כתיבה על החדר של ילד, שאין סיכוי בחיים שהוא יישב על השולחן הזה. תוקעים את השולחן מכיתה א', החדר גם ככה חנוק, ואז גם בוא נוסיף לו פינת נינג'ה ובוא. בואו. הילד, אני עד כיתה ג' לא הכנסתי שולחן לבת שלי.
אני עד היום, הבן שלי בבא.
מעולה. כי אולי, אז הנה, אז שירה שלי מסיימת ת' ואין לה שולחן בחדר ואף פעם לא היה לה.
אני גם לא חושבת שיהיה לו. אולי כי... כשייכנס מחשב לחדר.
אז זה מה שאני אומרת, זה בדיוק הדיוק בלהבין מי הילד שלי, הילדה שלי, מה הצרכים שלו. ואני יוצאת פה מהסטנדרט שכולם שמים זה, לא, הוא חייב, צריך אם זה ילד שבאמת יש פה עניין של קשב, ריכוז, אני חייב את הפינה שלי, אם לא יהיה לי את הפינה שלי, אני לא מסוגל להתרכז, ברור, זה חשוב. ואז מה הגודל של השולחן? אני חייבת שולחן של 1.40 מטר. אני חייבת שולחן בעומק 60, אני לא יודעת.
אני גם מבקשת מהלקוחות שלי, אני שואלת אותם איך הילד מכין שיעורים, כי יש ילדים שמכינים על הרצפה.
שאלה מצוינת.
הבת שלי יוצרת על הרצפה.
אז זה בדיוק השאלה שצריכה להישאל. ובגלל זה אני אומרת, אני לא רואה בזה התפשרות, כי אנחנו יכולים להכניס את הכל, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה. אז צריך לחשוב, כי אם זה ילד באמת, שרוב השיעורים שלו הוא עושה במטבח לידי, אז חבל לי על השולחן שאני אבזבז מקום בחדר.
בכסף.
כי זה מקום חשוב, במיוחד בגילאים הרכים. מה זה רכים? מבחינתי, עד כיתה ד' הם עדיין יש להם את העניין של משחק על שטיח. עדיין שחברים באים, הם איכשהו, אני לא מדברת כבר על שלב שהם יושבים מול,
מול המסכים. כן.
אבל אני אומרת, יש עדיין את הגיל הזה שהם יושבים, וזה חשוב לתת את הספייס הזה, כי ברגע ששמתי שולחן, תקעתי את החדר.
הם באים לשחק בסלון, בוא נגיד את האמת. זה ברגע שאתה מוציא את הזה, אין להם כבר את המקום שלהם בחדר.
אין להם את המקום בחדר, אז אני אחשוב קודם כל חכם, איפה אני שמה.
עדיף שאת הפעילויות השקטות הם יעשו איתכם
בסלון. מה חשוב לי יותר, שיהיה לו את הפינת נינג'ה, כי זה הרבה יותר הוא ייהנה מזה בחדר, או את ה... מה חשוב לי יותר, לשים ארון של 1.90 מטר או 1.60 מטר, או ארון של 1.10 מטר? בואו, הרבה פעמים אני אומרת, אני תמיד נותנת את הדוגמה של שירה שלי, שבמשך 3 שנים היה לה ארון של 1 מטר רוחב.
לילדים שלי יש שידות.
אז אני מדגישה תמיד שזה בת, ובת, אז אם הבן שלך, אז כאילו, אז אני אומרת, לא משנה, אני אומרת, צריך לחשוב יצירתי. לא חייבים את הארון המסיבי. לא חייבים, אז אני אחשוב על הבחירה של המיטה, פה כן, יש לי חשיבה לדווח ארוך. כי אם הילד כבר בן 10, אני אגיד להורים, אין מה להשקיע עכשיו במיטה של 90. בוא נחשוב קדימה. בוא נחשוב 1.20 מטר. לפעמים אני אפילו אומרת, אתם כבר רוצים את הכסף, אם יש איזה חדר גדול, קנו מטה 40. חבל על השלב ביניים הזה. כבר תקנו מיטה שתהיה עם הילד עד הצבא, וגם כשהחברה תבוא לישון איתו, זה יהיה מקום. אני חושבת ככה. אני פרקטית, כי אני חושבת כמו שהייתי חושבת לעצמי בבית. אני מניחה שאנחנו לא יכולות לעשות את הניתוק הזה בין זה שאנחנו מעצבות לבין... כאימא, אני גם חיה את שני העולמות האלה, ואני חושבת שאני צריכה להיות פרקטית, ובעולם שהכל כל כך יקר, לא פשוט. אז אם אני מוציאה את הכסף שלי, אז שייצא בחוכמה, שייצא לטווח ארוך.
אז כמו תמיד, אנחנו צריכות להבין את הצרכים, לאפיין את הלקוח שלנו, ובסופו של דבר יש איזשהו טרייד-אוף. זאת אומרת, אם אני רוצה דבר אחד, אז אני לא תמיד יכולה לקבל דבר אחר. ואז אני צריכה לחשוב מה הסדר עדיפויות שלי, נכון. ובמה אני רוצה להשקיע את הכסף.
נכון.
אני יכולה גם להגיד שזה מאוד משמעותי גם באמת איך הוא משחק. אם הילד עושה יצירות בלגו, אז אנחנו, והוא רוצה להשאיר אותם, אז אולי אנחנו צריכים לסדר לו מדף. אם הוא אוהב את זה בתוך איזה יחסון, אז יש את הבדים האלו שנפתחים, שהוא יכול לשחק על זה ולאסוף אותם. אם לפעמים היחסון הוא יכול להיות באמת בארגזים, לכל השלבים היותר צעירים של הילדים של הבובות, שיש להם מלא בובות, אז זה 3-4 חוץ משל קרן שהוא מסדר את כולם למיטה.
לא, יש לכל ילד 20 בובות.
אז את כמה בובות שצריך לאלה. לא במקרה הקיצוני שלך, אבל לרוב הם יכולים, יש להם איזה 3-4 שהן מאוד משמעותיות שצריכות להיות בחוץ, והשאר אולי יכולות להיות באיזה ארגז, לנוח, בבית מלון של הארגז.
אני מוצאת שהרבה פעמים הקושי הוא לא מהילדים לשחרר, הוא לפעמים מההורים. הילד יש לו 20 בובות, תראי זה בלגן על המיטה. אני אומרת, אוקיי, אם אני מתת לילד סל ואומרת לו, אתה מבין שאנחנו חייבים עכשיו, כדי שיהיה לך את החדר שאתה חולם, להכניס רק את הבובות, רק מה שייכנס לסל, זה מה שיישאר. 95% מהילדים יעשו את זה בקלות. במטרה לחדר המושלם שלהם, הם יעשו את זה בקלות. מי שמתקשה בסוף, אני מוצאת הרבה פעמים, לא, כי זה קנו לו זה, וזה הבאנו מהטיול. בסוף, הילדים, כשנותנים להם את ההבנה, מה נכון, ושיהיה להם יותר נעים, במיוחד ילדים עם קשב וריכוז, שנורא צריכים את הארגון, ואת העזרה הזאת של לנקות להם, אני אומרת כאילו כל הזמן, אני מדמיינת את זה להורים, אנחנו חייבים לנקות להם את הרעשים, את כל הרעשי רקע. וסקים של בובות זה רעשי רקע. לא צריכים אותם, סתם מתמלא אבק. אז בוא נתרום. ואז גם אתה, תראו איך הילדים, איך זה ממלא אותם, איך הם מתרגשים, כן, אמא, בוא ניתן את זה לזה. אז כן, הייתי צריכה...
זה לא תקף למקרה שלי. אני מתחננת שהם... לא. אין, הבובות אצלם, זה ערך עליון. הבן שלי משקיב, כתביו, כן? משקיב אותם לישון, מכסה אותם, זה מבחינתו...
את ב5%.
אני ב5%.
זה ממש כמו בצעצוע של סיפור, שהוא ממש רק כשהוא עזב את הבית לקולג' הוא...
ממש ככה.
נסתה, צעצוע לארגז.
כנראה בקולג' יש גם תוכנית, אנחנו עתידים לעבור דירה, אני מקווה שיחסית בקרוב, ויש אמן. תוכנית שכל הבובות באות באוטו, כדי שאף בובה לא תאבד או
וואי,
זה.
וואי, תראי, זה חשיבות.
הם לא למדו מבעל לא, שנות כי... אור, זה בעיה.
יש כבר בובה שעבדה אחת לפני כמה שנים, ועדיין זה כאב.
אז תראי את החשיבות הזאת. לא, אז במקרה כזה, אם זה... אני אומרת, אם יש לו גם את ה-20 בובות, וגם את ה-20 זה, וגם את ה... אם יש כבר עומס, אז כאילו, זה קשוח. אבל אם זה הקטע שלו, ה-20 בובות האלה, ועליהם הוא שומר עליהם, ובאמת את רואה שהן משמעותיות, לא כמו הילדים שיש להם מלא בובות, והן יושבות כזה בבלגן, או... והוא לא מעיף עליהם מבט. לכזה אני מתכוונת.
אז לא אצלנו. טוב, אנחנו לדעתי קרובות כבר לסיכום.
נעשה, רגע, אבל לא שאלנו את השאלה, איזה טעויות.
נכון, ולקראת הסיכום אנחנו רוצות לתת את כמה טיפים לגבי טעויות נפוצות בעיצוב חדרי ילדים.
ביג נו נו.
ביג נו נו? שאני רואה כאילו שעושים, או...
לא שאת עשית, את עושה חדרים...
לא, יכול להיות שגם אני טועה, הכל...
דברים שלקוחות מבקשים זה יכול להיות, או טעויות שרואים אצל אנשים שלא מבינים בעיצוב, ואת נכנסת לחדרים מראש, ואת רואה טעות מאוד מאוד קריטית וגדולה.
אני חושבת שכמו בכלל בעיצוב, זה המקום הזה ללכת לטרנדים. יש נטייה לעשות את זה, ולא להבין שזה כזה עכשיו מגניב, אבל...
מחר לא.
מחר לא.
איזה טרנד צנו עלייך במיוחד?
תראי, כל תקופה וה...
והטרנד המאוס שלה.
ששוב, גם טרנד הוא יכול להיות, נגיד, התקופה שכולם עשו חדרי בושיק וזה. עכשיו, אין לי שום דבר נגד בושיק, זה במידה מסוימת ובמינון מסוים, זה יכול להיות יפה. אם ילדה, יש לה משיכה לכל הפוסטרים האלה של קקטוסים ועניינים, וזה משתלב עם מה שהיא רוצה אלים מלאכותיים. יש לזה הרבה בנות שרוצות אלים המלאכותיים, סביב המראה, סביב הזה, עם האורות מנצצים. אז אני דווקא, אני כן אחת שנשאבת לעולם הדמיון הזה ויכולה לראות את זה, אבל אני מעדנת את זה, זאת אומרת, אז פחות קש ופחות עלים לחוטים, אולי נקנה כמה סוקולנטים שתדעי לגדל אותם, קל לגדל אותם.
פחות אבק.
לא, אני אומרת כאילו פחות להישאב למקום הזה של ה... ראיתי את זה בפינטרסט, בנות כאילו היום... מאוד, אני בגילה מי ידע מה זה פינטרסט, כאילו היום הן באות ככה, שולפות לי את כל מה שהן ראו, ותמיד זה עם מורות מנצנצים, וזה תמיד זה כזה חדרים כזה דארקנס כאלה, ולפעמים אתה צריך ככה להבהיר קצת, ולתת לה את האורות המנצנצים, אבל במינון, אז אני אומרת, כל טרנד הוא במקומו, אבל צריך למנן אותו. אני חושבת שהכי קשה לי, כשאני באה לחדרים שיש בהם ארונות הזזה עם חזיתות מתחתיות כאלה, עם הפסי ניקל האלה באמצע, ואז ההורים אומרים, אנחנו לא מחליפים את הארון, ואני מבינה, הרבה פעמים אני מבינה, זו הוצאה להחליף ארון. אבל זה אחד הארונות שאני לא מבינה עד היום איך הורים
קונים לילדים קונים.
אחד הדברים הכי נפוצים בחדרים.
אני יכולה לתת על זה טיפ.
כן.
כי אני התמולדתי כמה פעמים כן, עם הארונות
כן.
האלו.
מעולה,
נטי. שהתקציב נגמר, החליטו להשאיר, ארון חדש, מתוכנן בפנים בסדר, ללללה, יש על זה פסי מתכת, זה העביר בי חלחלה, וצבענו את הכל עם שווי שיק. והשווי שיק, ויש אמריקנה דקור,
נכון,
את מוכנכת לחנויות יצירה, ופשוט נתתי להם לצבוע את זה, והפסים האלו פתאום הופכים להיות באותו צבע, וזה נראה כמו נכון. צבע בתנור, וזה... ממש
כמו קרניז על הארון.
כן, קרניז על הארון, כי וואו, מושקע מהמחקות נגר מושקע כזה, ויצא, כמובן שזה תלוי במברשת הג'ינג'ית וכל מיני דברים, תלכו להתייעץ, אבל יצא כמה פעמים,
יש את עודד גוונים, או מעודד הגוונים.
מעודד הגוונים.
שהוא באמת, יש לו פתרונות. אם יש תקציב, אז באמת אפשר להחליף רק את החזיתות.
נכון.
ועשיתי את זה, וזה יוצא מהמם. ואם אין, אז באמת אפשר לצבוע, אבל אני אומרת, זה בחירה שההורים עושים, כאילו, לפני שהם לוקחים מהצוות, ואז הם מביאים מהצוות, ואז אוקיי, אנחנו תקועים
מהארון. נכון, זה לתאוריות.
הכברות האלה של איקאה, שאנשים חושבים שזה פרקטי, זה הדבר הכי לא פרקטי שפגשתי בחיים שלי, ואני מקווה שאנחנו לקראת מילה.
איזה תחליף את מוצאת לכברות האלה?
כמעט כל דבר. אני קודם כל אומרת, באופן כללי...
רק לא כברות.
לא, אני אומרת, לצאת מהמקום הזה שנכנסתי לאיקאה ואני הולך לאזור של הילדים להתרשם מה אני צריך. צאו מזה. אני אומרת, איקאה בעיניי יש לה כל כך הרבה פתרונות יפים ונגישים.
אפילו מהמטבח אפשר לקחת דברים שהם לא
פחות. ווקס שנכנסו כן. לארץ לפני כמה שנים ונותנים כזה פייט, אמנם כבר לא כל כך זולים כמו שהם היו בהתחלה, אבל עדיין סוג של פייט כאילו לעיצוב כן. כזה קצת עדכני, אבל בכל מקום אני יכולה ללכת לאזור המשרדים באיקאה ולראות שם יחידות יחסון ממתכת או מעץ, מגניבות, פתוחות, מדפים פתוחים, שלא מגבילים אותי ב-30-30-30. כאילו, כן, זה מה שאני מסבירה להורים, זה מאוד מגביל.
אני חושבת שאנשים לא מבינים שה-30-30, והגובה של ה-30.
והעומק.
והעומק.
והעומק הלא רלוונטי, נכון.
הם מוגזמים, כי לשים שם משחקים, במשחקי קופסה חלק גדול לא נכנסים. אם אתה שם דברים שהם ביחסון אחד על השני, זה קשה לילדים לשלוף וזה עושה בלגן. זה ממש, אם קונים את זה, אז
לא, לא, אם קונים את זה.
אל תקנו. יש לכם, אז אפשר להבזר את זה עם המגירות, או הדברים קצת, להפוך את זה ליותר פרקטי, גם אם כבר יש לכם את זה. אורית עושה פה פרצופים, כאילו שהיה...
לא, אני אומרת, קודם כל אני מסבירה לקוחות, אני הכי זורמת על איקאה, אני כמעט כל יום שקניות שלי מסתיים באיקאה, אבל שלא יראה איקאה. אני אומרת לאנשים, זה הטיפ. וזה מצחיק אותי שתמיד אני עושה חדרים מדהימים עם נגרות וזה, ואז שואלים אותי, מאיפה הפריט שקנינו מאיקאה? ואומרת, תראה מה זה, אנשים אפילו לא... זה היופי. לדעת לקנות איקאה בלי שיראו שזה איקאה. אז
הכוונת,
מה שלא תעשי לה, בסוף זה איקאה, אין מה לעשות. אז אני אומרת, צריך לצאת מהקופסה. למשל, עשיתי פעם חדר משחקים שהיה במוטיב קצת ספארי, כאומנות שהאימא הביאה, שאחותה צעירה, והיה לנו נורא חשוב שהיא תשתלב בחדר. אמרתי לה, מגניב, זה לגמרי ספארי, בוא נעשה חדר ספארי. מאיפה הבאתי את היחידת יחסון? ממחלקת גינה וחוץ של איקאה. מדפים מהממים בחום, ככה פתוחים, נראים, הכי נראים ספארי.
אז אני חושבת שאפשר לומר שהטעות הכי גדולה היא ליפול לשבלונות, ליפול לפתרונות שכולם עושים. נכון. וזה משהו...
לאחסון לא מדויק.
כן, זה משהו לקוחות. שמאוד מאפיין את הלקוח הישראלי, שהם נכון. רצים עם, עם,
עם לעשות העדר.
זאת אומרת, עושים copy-paste, רואים בפינטרסט ורוצים להעתיק משהו שבפינטרסט מעולה, אבל החדרים בפינטרסט הם עצומים. הם נכון. בכלל לא בקנה מידה של מה שיש לנו פה בארץ, וגם לרוץ לפתרונות בלי בכלל להבין מה הצורך שלנו.
נכון.
יש לי עוד איזה משהו שאני רואה הרבה פעמים כשאני מגיעה לטינג'רים, שהם צבעו את הקיר בצבע של הקבוצה שהם אוהדים אותו. וזה משהו שיצא לי לא מעט, קודם כל כמות הצבע שצריך
לתקן,
היא מופרכת, אבל או אולי לגרד או זה, זה אפילו יכול להיות יותר מסובך מטפט בסופו של דבר, אבל אני חושבת שזה הטעות, נתנו פה טיפים לאיך לעשות את זה בתחילת הזה, כמו ב... מסגרת, כמו
קבוצות כדורגל, זה הכי.
כדורגל, כדורסל. כאילו קצת לסגנן את זה, קצת, או לקחת את הצבע של הקבוצה, קצת במאושן.
אני יכולה לתת כמה טיפים?
את חובה.
לקחת את החולצת כדורסל, כדורגל של השחקן, שאתם או קניתם באיזה מקום, את יודעת, הרבה פעמים חוזרים מחול עם החולצה שהם הכי אוהבים, וקנו אותה במלא כסף. קחו אותה, תמסגרו אותה. זה אומנות מגניבה. קחו מאצי, יש תמונות, במיוחד באצי לקבוצות כדורגל שאתה אוהד, יש אומנות ממש מיוחדת ומגניבה. קחו, תדפיסו בחנות צילום, תמסגרו באיקאה. כאילו, אפשר לעשות אומנות ממש, לקנות דגל של הקבוצה ולתלות את זה על מסמר. עוד כמה שנים, מקסימום עבורתי.
באקססוריז.
קיצור, כן, אפשר, אני לא אשחק את זה, אפשר להיכנס ולראות המון השראה בחדרים שעשיתי של... ילדים שאהבו, שאוהבים, ולקבל החלט, כאילו באמת, אפשר לעשות אומנות בין, אני אף פעם לא נרתעת מקבוצות, זה דווקא מדליק
ממש
אותי.
ממש לא, פשוט אל תצבו את הקיר.
כי יש אומנות מגניבה, נכון. כאילו זה קצת קשוח. כן. כן. צריך לדעת איך לעשות את זה.
טוב, אז אנחנו בגדול מסיימות.
היי.
מה סבבה? אבל... נורא קשה לי להיפרד ממך, אז, אז יש לי עוד שאלה.
יאללה.
מה הפריט שאת תמיד אוהבת לשלב בחדרי ילדים? זה שבלעדיו זה פשוט לא זה.
וואו. אני חושבת ששטיח. אני תמיד מדמיינת את הרגליים הקטנות שלהם יורדות מהמיטה, ואני תמיד מסבירה את זה להורים, כמה זה חשוב וכמה זה נעים, במיוחד בבתים שאין בהם פרקט. אבל אפילו שיש פרקט.
עדיין שטיח חשוב.
וואו, כמה זה מוסיף. אני חושבת באמת... אם הייתי שמה, ועכשיו בחורף. ויש פתרונות זולים, כאילו...
יש פתרונות זולים, כן.
יש פתרונות זולים, זה לא חייב.
זה גם לא צריך להיות גדול.
כן, זה יכול להיות, כן, או עגולים, אפילו לצאת מהשבלונות של מלבני או מרובה, אפשר עגולים, קצת שייכנס מתחת למיטה, אבל בעיניי זה אחד הדברים.
כמות העינונים שהיו פה על המילה שלך ברגע שאמרת שטיח ביני לבין קרן וזה, אתם לא רואים, אבל אנחנו רוצות להגיד לך תודה.
אני חושבת שאתם צריכות להוסיף פה מצלמות.
כן, אנחנו שוקלות את זה, כי היום זה היה בכלל פוטוגני, אנחנו פה עם עיניים נוצצות, וזה מה שרציתי להגיד לך.
איזה מרגש.
את מדברת בצורה כל כך מרגשת על החדרי ילדים, שאני ראיתי גם מהעיניים שקרן, ואני חושבת בדיוק את אותו דבר, שזה נורא מרגש להיות בסיטואציות, ובדיחה זה היה פרק מאוד, מאוד נעים, כי, ואני מקווה מאוד שזה עבר גם בסאונד, רואים כמה את into it, וכמה זה בדמך ומתוכך, ואני מקווה מאוד שזה עבר, אבל אנחנו ממש נכנסנו איתך לשם, ואני בטוחה שקרן ואני נבוא עם עוד יותר נתנצים בעיניים בחדר ילדים הבא שאנחנו נפגוש. תודה לך שבאת אלינו, ותודה לקרן.
תודה שהזמנתם אותי, והיה לי כיף.
תודה, ממש. איזה כיף.
זהו, ולכו תיצרו חדרי ילדים מהממים ומיוחדים.
אמן. שיהיה לכל הילדים שלכם טוב.
בדיוק, שכל הילדים יהיו בטוחים בחדר שלהם. זה המסר הכי חשוב.
שיהיה להם הרגשת ביטחון, נכון. ושגם הם יהיו בטוחים.
כן. לגמרי. תודה רבה.
תודה. ואנחנו כולנו נתראה בפרק הבא. ביי.